פרשה כפשוטה, פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגור אביו, בארץ כנען. אין סוף סוף אחרי הרבה שנים, יעקב סוגר את המעגל, חוזר מלבן, חוזר לאבא שלו, ליצחק, ואז אנחנו עכשיו ממש בפתח של פרשה שמתחילה את כל הסיפור של יוסף, הירידה למצרים, שמתגלגלת בעקבות זאת. וחזל פה בתחילת הפרשה אומרים, וישב יעקב, ביקש יעקב, חזל מפורסמים מאוד. רש"י מביא את זה כאן בתחילת הפרשה, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כמה הדברים האלה זועקים לשמיים. יעקב אחרי כל כך הרבה משימות שהוא ביקש, כל כך הרבה אתגרים שהוא עמד בהם, בכזאת גבורה עילאית, עם עשיו, עם לבן, עם דינה, כל ההתמודדויות שיש לו, עם כל הבנים שלו, עם כל ה... אתה אומר, יעקב בקש לשבת בשלווה. כתוב בחז"ל, שלווה לצדיקים, זה טוב להם וטוב לעולם. מה זה שלווה? שלווה זה לא לשבת רגל על רגל וחלילה להעביר את הזמן. שלווה זה להתקדם מבחינה רוחנית, וביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, לא דיין, ככה מובא בחז"ל, לא דיין לצדיקים, מה שמתוקן להם לעתיד לבוא, הם מבקשים מנוחה פה בעולם הזה. אני חושב שהדברים האלה, כאילו, במקום להגיד אותם בסימן שאלה, כנראה שצריך להגיד אותם בסימן קריאה. זה פחות או יותר התשובה. אין פה איזה... זה פשוט קריאה, הייתי אומר, ענקית, לכך ש... שיהודי בעולם הזה, זה לא משנה איזה פסגה הוא כבש ואיזה... באיזה אתגרים הוא עמד, אף פעם אין שלווה. זאת אומרת, תמיד יש יעדים חדשים ותמיד יש אתגרים חדשים, וצדיקים צריכים כל הזמן ללכת קדימה. כמה שזה נשמע, יעקב כבר כל כך מבוגר וכל כך סגר פה כל כך הרבה מעגלים בכזה עוצמה ובכזו צדיקות ובכזה עומק, אין שלווה. הגעת למשהו, זה כמו בטיולים הרבה פעמים, שמגיעים לאיזה עולים, 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 אתה רואה את החברים שלך וזה, זה, נעצרים, אתה מגיע לאיזה פסגה, פתאום אתה מגלה שזה רק בעצם פתיחה לפסגה הבאה. אז ככה זה גם ברוחניות כנראה. וזה מה שחזל אומרים לנו כאן בתחילת הפרשה. נתחיל בעזרת השם את הפרשה עצמה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אז חזל פה על התחלה אומרים שאחרי שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת וישלח, יש את כל המלאכים של אדום, את כל הסיפור של עשיו, ממש בקצרה, ועכשיו חוזרים ליעקב ומעריכים בתולדותיו. אומרים חזל שזה כמו אדם שמחפש איזה אבן יקרה בתוך החול, אז הוא מעיף את החול, בסוף שהוא מוצא את האבן, אז הוא מתעמק בה. וככה עשיו זה כמו חול, שמעיפים אותו, זה לא הדבר החשוב, וכשמגיעים לעיקר, מתעסקים בו, וככה כל הפרשות, מבראשית. אדם הראשון, אז אחרי זה מעריכים, מקצרים בכל הדורות, מגיעים לנוח, אחרי זה מקצרים בכל הדורות, מגיעים לאברהם, מעריכים בו, ועכשיו זה יעקב ועשיו. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה רואה את אחיו בצון וכולי וכולי. זה קצת קשה. מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? כאילו, ליעקב היה הרבה תולדות. רק יוסף זה תולדותיו של יעקב. לא מונים פה את הבנים שלו. אז יש פה באמת כמה הסברים. הסבר אחד, אולי הכי פשטני, אלה תולדות יעקב, כאילו נקודותיים, זה לא מי הילדים של יעקב. אלא אלה תולדות יעקב זה מה שקרה לתולדות יעקב. בוא אני אספר לך מה קרה איתם. ואחד הסיפורים המרכזיים זה מה שקרה עם יוסף, וככה התגלגלו למצרים וכו'. בסדר? תולדות יעקב זה לא הילדים של יעקב, אלא המקרים שקרו לילדים של יעקב. והמקרה המרכזי זה המקרה שמספרים עכשיו. וזה הפירוש הפשטני יותר. הפירוש היותר, נקרא לזה, אגדתי, שרש"י מביא כאן, המדרשי, זה אלה תולדות יעקב יוסף. שבאמת יוסף היה עיקר התולדות שלו, הבן העיקרי, הוא התחתן, בזה שהוא הלך בכלל ללבן וזה, זה בשביל להתחתן עם רחל. וזה הבן המרכזי של רחל, וגם הם מאוד דומים, וכל מה שקרה ליוסף קרה ליעקב, או ההפך, כל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף. זה אח שלו רדף אחריו, זה האחים שלו רודפים אחריו. הוא מתגלגל ככה בכל מיני מקומות, והוא ככה, יש הגבלה מאוד גדולה, וגם אומרים חז"ל שהיה הדמות של יעקב הייתה תבועה ביוסף. זאת אומרת, יוסף היה מאוד דומה ליעקב, זה קצת מסביר את האהבה הגדולה שיש ליעקב דווקא ליוסף. הוא גם הזכיר אותו כאילו מבחינה חזותית. האמת שכתוב בהמשך, אני עכשיו נזכר, שלפי דעה אחת, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל לפי דעה אחת, שיוסף הגיע למצב, לפחות לפי רב ושמואל, אז לפי אחד האמוראים, הוא הגיע למצב שהוא באמת רצה לחטוא, חלילה. ואז מה נדמת לו? דמות דיוקנו של אביו, ופה חז"ל אומרים שדמות דיוקנו של אביו זה דמות דיוקנו של עצמו. בעצם הוא חזר כאילו לשורש נשמתו, ומאוד דומים, וגם יעקב היה כאילו שקוע בעומק החושך, בעומק החשיכה, בגלות, בבית לבן, וזה הגלות שיש ליוסף, וזה שהוא הזכר באביו, הוא כאילו, זה מחזיר אותו לעצמו, הם מאוד דומים. אז נמשיך. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, רואה את אחיו, זה רואה עם אחיו. מעניין, רואה את אחיו, אחרי זה הוא את אחי אנוכי מבקש, הוא כל הזמן רוצה את האחווה הזאת, והאחים שלו פחות. והוא נער את בני בילה ואת בני זיפה נשי אביו. כתוב שבני השפחות, האחים היו מבזים אותם, והוא היה מקרב אותם. ומה זה הוא נער? בפשט, אומר פה התרגום, והוא מרבי. מרבי בארמית זה גדל. נער זה גיל הנאורים, כמו גיל ההתבגרות, זה גיל שבו גדלים, מתבגרים. אז הוא גדל יחד איתם. האחים היו מבזים אותו, מבזים אותם, והוא היה מקרב אותם. זה הפשט. ורש"י מביא פה מדרש, מה זה והוא נער? שהוא עשה מעשה נערות. איך רש"י כותב כאן? מתקן בשרו, ממשמש בעיניו, כדי שנראה יפה, כן? כמו בני הנאורים, להבדיל. אבל דומה קצת לבני הנאורים, ככה, זאת אומרת, זה מין קצת ביקורתיות טיפה על יוסף, שנראה אותה גם בהמשך קצת. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, לא את דיבתם של בני השפחות. את בני השפחות הוא היה בחבר שלהם, את דיבתם של האחים רעה. אומרים חז"ל שהוא ראה בהם כל מיני דברים לא טובים, עבר מן החי, עניינים של נשים, גילוי עריות, ומה עוד היה שם? שהם מזלזלים בבני השפחות וקוראים להם עבדים, קיצור, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, רב. ואת זה, זה מה שהוא ראה, והוא ביקר אותם, והוא הביא את זה לאביו, כאילו, את הביקורת הזאת. שכנראה, למה זה לא טוב להביא את זה לאביו, לספר לו מה קורה עם הילדים שלו? אז אפשר להגיד שהוא לא ראה נכון. לפעמים אתה רואה משהו ואתה לא מתרגם אותו נכון, בסדר? הוא היה צריך ללמד עליהם זכות, והוא לא לימד, לא יודע מה. וגם יש אפשרות שאולי באמת היה משהו לא בסדר, אבל במקום ללכת להלשין לאבא, מה הוא צריך לעשות? לדבר איתם, להוכיח אותם בצורה טובה וחיובית. הרבה פעמים שאתה הולך, איך שקוראים החבר'ה, להשתנקר, אז התוצאות של זה הן לא טובות. זה לא גורם לאדם להשתפר, נכון? אז זה ככה מכין אותנו לרקע של ההמשך, למה הם כועסים עליו. וישראל, אומרת התורה, מספרת לנו, אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. אז פשט, מה זה בן זקונים? זה הבן הכי קטן, נולד לו לעת זקנותו. נכון? זה הביטוי שאומרים עד היום. בן זקונים, הוא נולד לי כשהייתי זקן. אבל זקן בתורה זה לא רק מבוגר, מה זה זקן? חכם. אספה לי 70 איש מזקני ישראל, זה חכם. אז התרגום פה באמת אומר שהוא היה בן חכם. כן, הוא מסר לו את כל תורתו וזה. ויש כאלה אומרים, זיווי קונים, כאילו שהוא היה דומה לו, כמו שאמרנו קודם. בסדר, כמה פירושים פה על הבן זקונים הזה. ועשה לו קטונת פסים. אבא שלו מרוב אהבתו, מרוב חיבתו, עושה לו קטונת פסים. מלשון פסים זה כמו קרפס ותחלת שיש לנו שם במגילת אסתר. חור, קרפס ותחלת. קיצור, בגדים יפים. ויש פה חז"ל שאומרים שהקטונת פסים הזאת מרמזת כל פס. זה כמו בצבא שעושים פסים על הנשק או על כל מיני התקלויות וזה. אז פסים זה כאילו על כל הצרות שהיו לו. ליעקב או ליוסף. לא, האמת שזה, מה שחז"ל אומרים זה הצרות שהיו ליוסף, שנמכר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדיינים. המעניין, אבל אבא שלו נותן לו את זה לפני שזה קורה. כאילו מין כזה, אולי, כן, אתם מבינים את השאלה שלי? מה, כן, מה אתה עושה לו קטונת פסים? הצרות האלה עוד לא קרו, מה אתה, זה מדרש, כן, זה לא פשט. קטונת פסים סתם בגד יפה עם פסים, כאילו חולצה משובצת. אבל כאילו, איך חז"ל מכניסים פה אותו? אולי כאילו בעומק, דווקא, אני יודע מה, זה שאבא שלו כאילו ככה עשה לו קטונת יפה, זה גרם לו את הצרות של אחר כך, כי בעקבות זה הוא נמכר. הבנתם? שני הפירושים האלה כאילו הם מתחברים. ויחלום, וכאילו שלא חסר עוד כלום, אבא שלו הכי אוהב אותו ועושה לו קטונת פסים, אז הנה מתחיל הסיפור. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, זה קנאה, ולא יכלו לדברו לשלום. אומרים חז"ל שיש פה משהו טוב גם בתוך מה הטוב? שהם לא אחד בפה אחד, הם לא היו חנפנים. אומרים לו, כן, אנחנו אוהבים אותך, מה העניינים אחי, מה קורה? אחי, אחינו, תרתי משמע. אלא, כאילו, הם היו גלויים. כלומר, הם לא אהבו אותו וגם זה מה שהם אמרו לו, הם לא שיחקו אותה. היו אמיתיים. והחלום יוסף חלום ויגד לאחיו. ויוסיפו עוד, סנו אותו. כלומר, החלום הזה גרם שישנאו אותו יותר. ואומר להם, שמעון אחלה מזל שחלמתי, והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, אלומות, כן, אלומות זה אלומות של שיבולים, כולם מכירים, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה, משון להסתובב, תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. במילים אחרות, תרגמו לי את החלום, אני מלך, אני מושל. עכשיו תגידו לי, מה, הוא היה חכם, אמרנו לפני שנייה שיוסף הוא חכם. מה, הוא לא מבין לאן זה הולך, הוא לא מבין שיקנאו בו, הוא כבר רואה שמקנאים בו, אז מה, למה הוא מספר לנו את החלום הזה? מה התשובה, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? כנראה חלום, הרבה פעמים זה משהו, זעקה פנימית כזאת. הרי זה אמיתי, הוא הולך להיות מלך במצרים, נכון? ויש משך בנוסיף, אנחנו יודעים שיש לו איזה צד של מלכות, אם נכנסים פה לעומק. זה לא איזה, יאללה, חלמתי חלום שקונים לאופניים אדומות ולכם לא. זה משהו מאוד עמוק, זה משהו מאוד פנימי, שהוא צריך לבטא באיזושהי צורה. אולי הביטוי של זה הוא לא טוב, אולי זה ש... בסדר, אתם מבינים מה אני אומר? זה לא סתם שהוא מספר להם, הנה, קנו לי ולכם לא, לא. זה מהות. ואמרו לו אחיו המלוך, תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. כאילו, מה זה? זה בשאלה רטורית כזאת, זה לא שאלה אמיתית. את נראה לך? והוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבריו. על דבריו, כלומר, החלומות פה באו בנוסף לדבריו, שהוא היה מוציא דיבתם רעי לוייהם, כן? זה כבר, איך אומרים? זה מוסיף אש למדורה שקיימת. מה רציתי לומר כאן? היה לי איזה משהו לומר. שמעתי פעם מהרב יהודה זולדן, אם אני לא טועה לפני המון שנים, שמעתי פעם, לכן אני לא בטוח בזה עד הסוף, אבל אני עדיין רוצה להגיד את הדברים בשמם, שזה כאילו, איך אני קראתי לכם את זה? המשול תמשול בנו, אם הלוך תמלוך, כאילו זו שאלה רטורית כזאת, נכון? המלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו? הוא אמר, יש הבדל בין מלוכה לבין ממשלה. מה ההבדל? למשול זה בכוח, נכון? ולמלוך זה ככה שממליכים אותו, כאילו זה יותר ברצון. אז הם כאילו שואלים אותו, תגידי, זה יהיה בכוח או ברצון? ואז מה החלום הבא? עם הירח והכוכבים, מה כתוב? למשול ביום ובלילה, נכון? הכוכבים והירח מושלים. מה זה למשול? עם כוח. אז התשובה שהוא ענה להם, זה הולך להיות כאילו לא ברצונכם, זה כי המציאות תגרום שזה יהיה ככה בכוח, אז הם עוד יותר שונאים אותו. כאילו זה מין, טוב, זה בטח לא בפשט, זה רעיון אבל יפה. והחלום עוד חלום אחר וספר אותו לאחיו. והוא אומר, נכן למתי חלום עוד, חוץ מהחלום הקודם, והנה השמש והריח, ואחד עשר, כאילו אבא ואמא, ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי, כל האחים. זה החלום השני, החלום הנוסף. שימו לב, ויספר אותו לאחיו. הוא סיפר אותו לאחיו, אני מדגיש את זה כי שימו לב מה קורה עכשיו פסוק י', ויספר אל אביו ואל אחיו. שואל פה רשי, מה זה? הוא כבר סיפר לאחיו, אלא הוא סיפר לאחיו לבד, ואז הוא קרא להם וסיפר להם בפני אביו. וואי, איך זה נשמע מעצבן, אה? כבר אמרת לנו, מה אתה רוצה? אבל עוד פעם, אני אומר, זה מהות. הוא רוצה לבטא פה איזה משהו מאוד עמוק, שהקדוש ברוך הוא מעביר דרכו כמו איזה נבואה, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אז חז"ל אומרים כאילו שהוא רצה להוציא מלב האחים, הוא ידע שזה הולך להתקיים, כמו שעוד שנייה נראה. האבא יודע שזה אמיתי. יעקב יודע שזה אמיתי. אבל הוא רוצה להוציא מלב האחים ככה לרכך קצת, הוא מבין שהעסק פה מאוד רגיש, אז הוא אומר, מה זה? ובעומק חז"ל אומרים פה שרחל, אמא שלך, הרי השמש והריח זה כאילו אבא והאמא, אז אני קיים, אבל האמא כבר לא קיימת. ובאמת, באמת, למי הוא התכוון? לבלעה שגידלה אותו כמו אמא, אחרי שאמו רחל נפטרה. אבוא נבוא אני ממך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? הוא, איך אומרים, שם את זה ככה בתוך, עמוק בתוך הלב, וחיכה מתי זה יקרה. יעקב יודע שהחלומות האלה הם אמיתיים. בסדר, הוא עכשיו קצת חוזר בו טיפה, כי הוא הבין שזה יוצר מתח גדול בין האחים. אבל באמת, באמת, החלומות האלה אמיתיים. כן, שני. והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. אני רק רוצה משהו גיאוגרפי, גיאוגרפי היסטורי להסביר. לאן הם הולכים? הם גרים בחברון. הם הולכים עד שכם. אתם יודעים כמה ימי הליכה זה עם צאן? האמת שאין לי מושג, אבל זה נשמע לי מאוד הרבה. נכון, ללכת עם צאן. איך תתפוס טרמפים עם כבשים? איך אתה הולך מחברון עד שכם? סתם. אבל זה המון המון דרך. ומה הסיבה שעושים את זה? חברון היא מאוד גבוהה, נכון? שכם היא הרבה יותר נמוכה, בפרט העמקים. ועוד אחרי זה הם הולכים לעמק דוטן, שזה עוד יותר נמוך, זה כבר צפון השומרון ממש. איפה שהיה סנור, תיבנה ותיקונן. ושם הטופוגרפיה היא הרבה יותר נמוכה, ובקיץ, כשהמים בבורות של חברון, בגלל שזה מקום גבוה, הם כבר מאוד 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 יורדים, אז המי תאום באזור שכם ויותר צפונה עוד יותר, הם הרבה יותר גבוהים ויש שם עדיין מים. עכשיו תראו דבר מדהים לפני, לא יודע, אולי 15-20 שנה, הלכתי מדריך טיולים, הלכנו, איזה קבוצה מדריך טיולים שם על, באזור עמק דוטן, וראינו שם כבשים, הוא עשה לנו תרגיל, המדריך, לא יודע, כאילו, שאל שם את הערבים, היו שם ערבים שרואים את הצום, שאלת מאיפה הם, והם אמרו שהם מחברון, אל חליל, ככה זה. מדהים, אתה רואה כאילו התנך נעצר, והם ככה חיים, היום כנראה כמובן הם מביאים את זה עם מסעיות והכל, אבל אז כאילו זה באמת, זה לא סתם שהם הולכים לשכם, והלכו לחייב לראות את צאן אביהם בשכם, יש פה ניקוד על עת, ואומרים חזר שהם הלכו לראות את עצמם. כאילו, לפעמים אתה עושה כאילו טובה לאבא, אבל באמת, באמת למי אתה דואג? לאינטרסים של עצמך, אני לא הייתי אומר את זה, כן, אני אומר פה מה שחזל אומרים, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחריך רואים בשכם, לחייב יש לך עליהם, ויאמר לו, הנני, איזה גדלות של יוסף. תגידו, יוסף לא יודע לאן הוא הולך? הוא לא יודע איך זה ייגמר, הוא לא יודע שזה ייגמר בבור ובמצרים, זה בסדר. אבל הוא לא ציפה שזה יהיה טיול שנתי, נכון? האחים שלו שונאים אותו, זה לא ליד אבא, זה מפחיד. הנני. אומר פה רש"י, לשון ענווה וזריזות. נזדרז עם מצוות אביו ואף על פי שהיה יודע בהכרח ששונאים אותו, הוא יודע לאן זה הולך. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש והנה טועה בשדה, אומרים חז"ל שזה גבריאל, מלאך, כן, וימצאהו איש והנה טועה בשדה, לא יודע איפה הם, לא מוצא אותם. אגב, עמק חברון, כתוב שחברון הייתה להר, מה זה עמק חברון? אז אומרים חז"ל, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון של אברהם אבינו, כאילו לגלגל את הסיפור שעם ישראל צריך להיות במצרים, כי גר יהיה זרעך בארץ מצרים, ועבדו והנו אותם 400 שנה, חייב להתקיים. וימצאהו איש והנה טועה בשדה, ושאלו איש לאמור, מה תבקש? זאת אומרת, איזה ביטוי יפה, מה תבקש? כאילו, לא מה אתה מחפש, או מה אתה צריך, מה תבקש? כאילו, מה... זה ביטוי יפה. לא תמיד יודעים לענות על זה, אנחנו יודעים מה אנחנו מבקשים, אתה יודע מה אתה מבקש. כולם יודעים מה הם מבקשים, לפעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו מבקשים. אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. בקשה זה משהו עמוק. ואומר, את החי אנוכי מבקש. הגיד ענה לי איפה הם רואים. הוא רוצה את האחווה, אומרים פה חז"ל. ואז מה הוא עונה לו? ואומר, האיש, נסעו מזה, הם לא בקטע. אתה מחפש, כאילו, הכל פה זה, בפשט זה כאילו באמת הוא שואל איפה הם, ואומר לו ללכת וזה, אבל חז"ל, את כל מה שאני אומר זה חז"ל אומרים כמובן, ואומר, נסעו מזה, חז"ל אומרים, הוא רומז לו, הם לא שמה, הם לא באחווה, הם לא מחפשים אחווה. כי שמעתי אומרים, נלכה דוטיינה, וילך יוסף, אומרים חז"ל, נלכה דוטיינה, זה לחפש לך נכלי דתות, כל מיני דברים שאיתם אנחנו נתנקה לך. וילך יוסף אחר רחב, הוא עדיין הולך אחר רחב, הוא מחפש את האחווה. וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. הם חושבים מחשבות, להתנכל זה כאילו לחשוב מחשבות כאלה, זדוניות, איך להעמית אותו. ואמרו יש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. הם זוכרים לו את החלומות, זה מה שמעצבן אותם. ואתה לכו ונהרגו ונשלחו באחד הברות, ואמרנו חיה רעה אכלת, זה מה שנגיד לאבא. ונראה מה היו חלומותיו. מה בפשט? הם כאילו לועגים לו. נכון, הוא חלם שהוא יהיה מלך? בוא נטפל בעניינים, מלך מלך. אנחנו נדאג שהחלומות האלה לא יתממשו, נהרוג אותו והוא לא יהיה מלך. ונראה מה היו חלומותיו זה בציניות כזאת, נכון? בלעג, בציניות. מעניין מאוד מאוד מאוד, הרבה שנים אני תמע על הדבר הזה, רש"י לא מוכן לקבל את זה. רש"י מביא פה חז"ל, שזה בעצם לא הם אומרים נראה מה היו חלומותיו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר. הם אומרים בוא נהרוג אותו, והקדוש ברוך הוא עונה להם נראה מה יכול אותו. למה? אומר רש"י. כי אם זה הם אומרים, נראה מה, אז הם, הוא אומר, הם אומרים שהם יהרגו אותו, ואז הם שואלים מה אם יהיה חלומותיו, אם תהרגו אותו. רש"י לא קיבל את זה שזה בצחוק, ונראה מה יכול אותו, בסדר? רש"י לא היה ציני, בקיצור. אנחנו ישר קוראים את זה, כל אחד שתנו לקרוא את זה, ונראה מה יכול אותו, בוא נראה אותך. זה המנגינה, נכון? רש"י אומר לא. ואי אפשר שיאמרו הם ונראה מה יהיו חלומותיו, שמכיוון שיהרגו, בטלו חלומותיו. אז זה לא יכול להיות. רש"י לקח את זה ברצינות. וישמע ראובן, ראובן הוא הבכור, אומרים חז"ל, ראובן יש לו אחריות של בכור. אמנם הבכורה קצת נתלה ממנו, אבל יש לו אחריות של בכור, והוא אומר פתרון, וישמע ראובן ויצילו מידם, והוא אומר, לא נקנו נפש. והוא אומר עליהם, ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. נקודה, זה מה שהוא אומר להם, והתורה מספרת לנו למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. ראובן עשה את זה, התורה יודעת, הקדוש ברוך הוא יודע את עומקי לבבו של האדם, והוא אומר שראובן רצה באמת להציל. אז הוא אומר, בוא נזרוק אותו לבור, ואחרי זה רוצה להציל. אז למה הוא לא אומר להם שהוא רוצה להציל? מה אתם אומרים? מה הסברה? שיגיד להם, אני רוצה להציל. לא יקשיבו לו. יש לפעמים שאתה מזהה, שאם אתה נמצא בחבורה וזה כולם ככה, אז אתה יכול להגיד להם, הם ברמה 10 של קסח, אתה יכול להוריד אותם לרמה 8, לרמה 7, אבל להגיד להם 0, אתה לא יכול. שלישי. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו, רבותיי, למה מפשיטים את כתונת הפסים? זה מה שמעצבן אותם, זה מה שאבא שלו נתן לו. נכון? זה הכינה הזאת. ויקחו וישליחו אותו הבור, והבור ריק אין בו מים. אומרים חז"ל, האמת שחז"ל פה אומרים את כותנתו, את כתונת הפסים, שזה שתי הכותנות, בסדר? זה גם את הכותונת הרגילה וגם את כתונת הפסים. ומשליחים אותו לבור, והבור ריק אין בו מים. אומרים חז"ל, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. יש על זה הרבה דרשות, שאין מים, אין תורה, אז יש נחשים ועקרבים. וישבו לאכול, אז כאילו, בעומק נראה לי שזה, כאילו רוצים להגיד שזה לא היה פרווה. זה לא לזרוק אותו לאיזה בור פרווה או לאיזה, כל המציאות שלהם פה הם רצו באמת להרוג אותו. מזעזע האמת. וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלי. מה זה אורחת? שיירה. אומר פה תרגום שיירת. והנה ארוחת ישמעאלים בעם מגלעד, וגמליהם נושאים נכועות, וצרי, ולות, וכל מיני סוגי מה? בשמים. נכועות זה לא סוג של בשם, נכועות זה כאילו קבוצה של בשמים נקראת נכועות, בסדר? כמו אוצר. זה אוצר של בשמים. נכועות, וצרי ולות זה כבר סוגי בשמים. צרי זה אחד מהסממני הקטורת, נכון? הולכים להוריד מצרימה. הם הולכים מגלעד, שזה בעבר הירדן המזרחי, למצרים. הייתה פה דרך בינלאומית, עתיקה, היו פה כמה דרכים. אבל זה אחד הדרכים שעוברות כאילו מאזור המזרח לאזור מצרים, שהייתה מעצמה אדירה באותם ימים. והם מייבאים כל מיני דברים, אז זה השיירה שמובילה דברים. והם יהודה אליך, מה בצע? כי נהרוג את החילים. מה זה מה בצע? תחליף את המילה בצע. כן, מה ממון, אומר פה התרגום. כאילו, מה, איזה הנאה יהיה לנו מהדבר הזה? אפשר פה להרוויח. מה בצע כי נהרגו את אחינו וכיסינו את דמו? מה נרוויח מזה? לכו ונמכרנו לישמעאלים. וידענו, כנראה שגם יהודה רוצה באמת להציל אותו. אולי הוא לא מעיז כל כך, אולי... לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידענו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו וישמעו איכיו. מה זה וישמעו איכיו? הם לא שומעים. listen. וישמעו זה, הם מקבלים את דבריו. יש שתי שמיעות בתורה. יש שמיעה של קבלת דברים ויש שמיעה טכנית. רש"י אומר פה שכשזה שמיעה של קבלת דברים, התרגום אומר וקבילו. וכשזה שמיעה של סתם שמיעת האוזן, אז כתוב, אז מתורגם ושמע ושמעו, בסדר? זה הבדל בתרגום. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים. תגידו, מי זה היה קודם? ישמעאלי, מה זה עכשיו? מדיינים. אז אומר פה רש"י, שהנה, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, והם ימכרו את יוסף לישמעאלים. כאילו, מה קורה פה? אז רש"י אומר שהם נמכרו מכירות הרבה. שיוסף, סליחה, נמכר מכירות הרבה. רש"י אומר ככה, שבני יעקב הוציאו את יוסף מהבור, הם מכרו אותו לישמעאלים, הישמעאלים מכרו אותו למדיינים, והמדיינים מכרו אותו למצרים. בסדר? מכרו לישמעאלים, אחרי זה למדיינים, והמדיינים למצרים. באמת זה כתוב, והמדנים. זה, אבל יש רק קושייה אחת גדולה מאוד מאוד מאוד, שאחרי זה בהמשך, בפרק למתת, ממש ממש בסוף, לקראת סוף הפרשה, בהתחלת פרק למתת, פסוק א', ב-50, ממש תחילת 50, ויוסף הורד מצרימה, והקנה פוטיפר סריס פרו שר הטבחים, איש מצרי, מיד מי הוא קנה, לפי רש"י מה זה צריך להיות, הישמעאלים מכרו למדיינים, והמדיינים למצרים, נכון? מה כתוב? מיד הישמעאלים. אז איך זה? רש"י אומר שהישמעאלים מכרו למדיינים והמדיינים למצרים. מה קורה כאן? קושייה אדירה. אין לי עליה תירוץ עד היום, לתרץ את רשי. יש פה רמב"ן מאוד מאוד יפה, שאומר שזו אותה שיירה. שומעים? זו הייתה שיירה של ישמעאלים ומדיינים. המדיינים היו סוחרים, הם הבעלבתים, והישמעאלים זה העבדים. אז הישמעאלים סוחבים, הישמעאלים לוקחים, והמדיינים מוכרים, בסדר? ככה הוא משחק פה עם כל, עם כל העסק הזה. אבל נראה את זה אחרי זה הלאה. ועברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשיכו ועלו את יוסף מן הבור, ומכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, והביאו את יוסף מצרימה. וישוב, שב, ראובן אל הבור, מאיפה הוא שב, אומרים חזל, או שזה היה היום שלו לשמש את אביו, כאילו הם היו עושים כזה סבב, או שהוא שב מסקו ותעניתו, שהוא יתאבל על זה שהוא בלבל את יצועי אביו. והנה יוסף בבור, והנה אין יוסף בבור, והקרא את בגדיו, רואים פה שהוא תכנן באמת להציל אותו, כמו שהתורה אומרת קודם. קורא את בגדיו זה להיות אבל, והיה שוב אליך ואמר על דננו, ואני ענה עניבה, אני הבכור. נכון? מה אני אעשה עם הצער של אבא? ויקחו את כתונת יוסף וישחטו סעיר עיזים. למה סעיר עיזים? דמו דומה לדם אדם, והתבלו את הכתונת בדם. אומרים חז"ל שזה העונש של יוסף על זה שהוא אמר להם על העבר מן החי, אז שחטו גדי עיזים, וגם על, זה, על העריות, אז אשת פוטיפר, בסדר? וישלחו את כתונת הפסים והביאו אליו ואמרו, זאת מצאנו הקרן, הכתונת בן חי אם לא. הם כנראה, הם לא מפנימים עד כמה זה יהיה כואב לאבא שלהם. אני חושב שזה יעבור בקלות. ויקירה ויומר כתונת בני, חיה רעה, חלטו, טרוף טורף יוסף. אומרים חז"ל שנתנצה ברוך הקדוש, חיה רעה, חלטו, זה באמת חיה רעה. מי? אשת פוטיפר. אבל באופן פשוט הוא... ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותיו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו, כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. ויומר כי ירד אל בני אבל שאולה. הוא לא מוכן להתנחם. אומרים חז"ל שיש כזה מין סדר של העולם שהקדוש ברוך הוא טבע, שאדם מתנחם על המת. המת אחרי, יש שבעה, חודש, שנה, כן, גזרה על המת שישתכח מן הלב, נכון? אבל פה הוא לא מת, אז הוא לא משתכח מהלב. וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. זאת אומרת, בפשט, מה זה כי ירד אל בני אבל שאולה? אני אמות בצערי, אני אמות מתוך צער. זה ידוע גם שהרבה לא עלינו, הרבה אנשים אחרי איזה מקרה של אבל או משהו מהסוג הזה, שנגיד אישה מבוגרת פתאום נפטרת והבעל נשאר לבד, אז הוא גם מת מאוד מהר. כי ירד אל בני אבל שאולה. אבל חז"ל אומרים פה שזה לא, זה יותר עמוק מזה. הוא אומר, היה לו איזה סימן כזה, שאם אחד מבניו מת בימיו, שזה דבר לא טבעי, אז הוא יראה פני גיהנום. וזה מה שאומר פה בעצם, שאולה זה לא סתם אני אמות באבלי, אלא אני אגיע גם לגיהנום. ויבק אותו אביו. בפשט מה אפשר להסביר, ויבק אותו אביו? שיעקב בוכה עוד ועוד 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 את יוסף. אבל אומרים חז"ל שזה יצחק, ויבק אותו אביו, שיצחק בחי יחד איתו, אבל זה רק בשבילו. הוא, יצחק ידע שיוסף חי, והוא לא היה לו רשות לגלות. כתוב שהאחים השביעו גם את הקדוש ברוך הוא שלא יגלה. זה דברים מסגבים. אגב, מי שמכיר את הפיוטים שיש בימים נוראים, אז כתוב בחז"ל ש... עשרה ארורי מלכות שם וזה, זה קשור לעניין הזה של מכירת יוסף. מסיים את התורה פה, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעו. סריס זה עבד, עבד של פרעו, שר הטבחים. בסדר? לשם נמכר יוסף. ואומרים פה בחסידות, שמעתי פעם, מה זה המילה המדנים? איך אתה צריך להגיד? לא המדנים, איך אתה צריך להגיד? המדיינים, מה זה המדנים? גם זה מסתבך לנו עם הישמעאלים וזה, נכון? אז ראיתי בחסידות שמסבירים פעם, והמדנים זה המריבות, מדון. מה מחר אותו למצרים? המריבות. והמדנים זה המריבות, המריבות. אז זה שיש כל כך חוסר שלום. זהו, אנחנו מתחילים עכשיו רביעי. ואי בעת ההיא וירד יהודה. עכשיו התורה בעצם עושה פה הפסקה, סוג של הפסקה בסיפור של יוסף, אחרי זה יחזרו לשם, ועוברים לדבר על יהודה, ואומרים חז"ל שעברו לדבר על יהודה, ואי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו. למה הורידו מגדולתו? למה הוא ירד מאת אחיו? אומרים לו, אחרי שהם ראו את הצער של יעקב, אומרים, מה, למה לא אמרת, אתה יש לך מנהיגות, כן? למה אמרת למכור? כולם שמעו לך, היית, במקום למכור, היית אומר להציל, היינו שומעים לך. זה חוכמה להגיד אחרי, נכון? כאילו, תוך כדי הם לא היו, היה להם קשה עם זה. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעתך, ועת אדיש אדולמי, מה זה איש אדולמי? איש ממקום שנקרא אדולם, נכון? ושמו חירה, קראו לו חירה. אז הוא חבר שלו, והוא עושה איתו עסקים. וירא שם יהודה בת איש כנעני, כנעני זה סוחר. הוא תגר, אומר התרגום פה, הוא שמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה, הוא מתחתן עם בת שועה, עם הבת של שועה. אז יש לו חבר שנקרא חירה, ויש לו אישה שנקראת הבת של שועה. ותר ותלת בן ויקרא את שמו ער. ותר עוד ותלת בן, ותקרא את שמו עונן. כן, יש כאלה, הילדים שלהם מתעוררים בלילה, אומרים זה ער. כל הזמן מתעורר. תן לישון. ותר ותלת בן ויקרא את שמו ער, ותר ותלת בן ויקרא את שמו עונן, ותוסף עוד ותלת בן ויקרא את שמו שילה, והיה בכזיב בלידתה אותו. אז אומרים פה חז"ל, שזה לא רק, השם של המקום נקרא על שם המאורע. כזיב זה כאילו, לא יחזבו ממאב, כזיב זה כאילו להפסיק. אז בעצם היא הפסיקה ללדת, והמקום נקרא על שם זה שהיא כבר לא ילדה יותר. ויקח יהודה אישה לער בכורו, בסדר, יהודה התחתן, עכשיו כבר הבן שלו מתחתן. ויקח יהודה אישה לער בכורו, הוא שמה תמר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתה אדוני. אי אפשר פה לא לברוח ממה? מהמשחק מילים. ויהי ער רע. אתה יכול להיות ער, אתה יכול להיות ערני, ואתה יכול להיות אני שינה וליבי ער, שזה צדיק, ואתה יכול להיות רע. שאלה איך משחקים עם ה... שבהרבה פעמים באישיות, כאילו, כל מיני אישויות כאלה שאתה יכול לקחת את זה... לאדם יש כוחות, כאילו, שאלה לאן הוא לוקח אותם, נכון? אז הער פה הפך לרע. אומרים חז"ל, מה היה הרעות שלו? בדיוק כמו עונן, כמו שנראה עוד מעט בעונן. ענייני שמירת הברית, בדיוק אותו דבר היה לער. כתוב, וימת גם אותו, זה על אותו דבר. ויאמר יהודה לעונן, בואי לאשת אחיך ויאבם אותה. מעניין, מה זה? עוד לא ניתנה תורה. זה חלק מההסברים פה של הפרשיות האלה גם, שזה הכל לפני מתן תורה. אז נכון שהאבות שמרו את כל התורה, אבל אומר נפש החיים, אני חייב פה להקדים את זה, זה מאוד מסביר את הפרשיות האלה. אומר נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, שלפני שניתנה, אחרי שניתנה תורה, אין משחקים. יש לך תרי"ג מצוות, כן, רמח עשה, ושסה לא תעשה, וזהו. אין משחקים להגיד, אני רואה בעניונים שעכשיו צריך לעשות עבירה, ועכשיו צריך לעשות מצווה. מי שאומר כזה דבר, הוא רמאי ושקרן ורשע. זהו, אחרי שניתנה תורה, ניתנה תורה, נגמר הסיפור. אבל לפני שניתנה תורה, האבות שמרו את התורה. כי הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה, כאילו זה הפוך. העולם נברא לפי התורה, והאבות שידעו לראות את הדברים בשורש שלהם, אז הם רואים את הכל כאילו בשורש. אלא מה? שכשהיה להם עניין מיוחד, כן? ולפי העניין, אז היה אפשר לשנות מהתורה, כי התורה עדיין לא ניתנה בפועל, בסדר? זה מה שאומר רב חיים מוולוז'ין. עכשיו, העניין של היבום כנראה זה עוד משהו שהיה מקובל בעולם עוד לפני מתן תורה. זה חלק מהדברים שהתורה אומרת לנו לעשות, זה דברים שכבר היו מוטבעים בעולם. אז היבום, שבעצם אישה שמת בעלה, אז האח צריך להתחתן איתה ולא ילדים, זה חלק מהעסק. ומי שלא עושה את זה, זה כמו זנות. ולכן הוא אומר אחרי זה לשרוף אותה. בסדר? זה כמו אשת איש כזה, כאילו, זה שבעלה נפטר, אז היא עכשיו מיועדת לאח שלו. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויאבם אותה והקם זרע לאחיך. תמשיך את המשפחה. וידע עונן כי לא יהיה הזרע, כאילו הילדים יקראו על שם אח שלו, זה לא שלו כאילו. והיה עם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. הוא לא רוצה שתיכנס להיריון. כי במילא זה לא, כאילו זה מין אינטרסנטיות כזאת. וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. על זה חז"ל אומרים, מה זה גם אותו? כמו ער, נכון? אז כאילו זה על אותה עבירה. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, תחזרי לבית אביך, ותחכי קצת עד יגדל שאלה בני. כי אמר פן, עכשיו זה סוגריים כאילו, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. באמת יהודה לא רוצה לתת אותה לשאלה. הוא רק, לא נעים לו, אז הוא נותן תירוצים כאלה. תחכי קצת עד שהוא יגדל, עד שפה, עד ששם. ותלך תמר ותשב בית אביה. מחכה, ילדה טובה. וירבו ימים ותמות בתשועה אשת יהודה. כן, אשתו של יהודה נפטרת. וינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו, אחרי שהוא כבר גמר את האבלות שלו, הוא וחירה היו עד עולמית תמנתה. כשעולים על גוזזי צונו זה חג הגז. גזיזת הצון זה היה תמיד מאורה, נכון? רואים את זה גם בתנ"ך עם מי? עם דוד ונבל. כשעושים שם גזיזת הצון, אז הוא הולך לקבל את ה... נכון? תמורה על זה שהוא שמר עליהם. הוא וחירה ראהו הדולמית תמנת. אתם זוכרים את חירה החבר שלו? ויוגד לתמר למור, הנה חמי חולה תמנת על הגוז צונו. אומרים חז"ל פורה שמביא, כתוב בשמשון וירא תמנת. תמנה הייתה באמצע הר. אם אתה בא מלמטה אתה עולה, אם אתה בא מלמעלה אתה יורד. ותסר בגדל מנותה מעליה, ותכס בצעי ותתעלף. מה זה ותתעלף? לא התתעלף שלנו. ותתעלף זה לכסות את הפנים, התכסיאת, אומר פה התרגום. היא חיסתה את פניה, למה? כדי שלא יכיר אותה, שלא יזהה אותה. ותשב בפתח עיניים, פתח עיניים זה צומת, מקום שכולם עוברים שם, זה אז כולם יראו אותה וזה. אשר על דרך תמנת הקירתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. אומרים פה חזל, היא התאבתה להעמיד בנים מיהודה, ובזכות זה היא זכתה שלה מלכים. כאילו, האיבום זה בעצם להשאיר את האישה עם המשפחה. אז הם לא רוצים, אז היא מתאמצת כן להידבק במשפחה. ואני מזכיר שזה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה, דבר כזה זה נורא, זה עבירה חמורה. אבל לפני מתן תורה, בסדר? אם יש פה עניין עמוק, אז זה בסדר. ויראה יהודה ויחשביה לזונה, כי חיסתה פניה. אומרים חזל, בגלל שהיא כיסתה פניה, בפשט, בגלל שהיא כיסתה פניה, הוא לא הכיר אותה, הוא לא זיהה אותה, וגם היא ישבה פה במקום שזה מתאים לעניין הזה, אז כאילו ככה הוא חשב. חזל אומרים יותר בעומק, בגלל שהיא כיסתה פניה בבית חמיה, כשהיא הייתה אצלו היא כיסתה פניה. אז תמיד אני הבנתי, הייתה לי טעות תמיד. אתם מכירים את החזל הזה? שבגלל שהיא כיסתה פניה בבית, וכל קלה שהיא צנועה בבית חמיה, אז הוא חב יוצא מן המלאכים וכו' וכו', נכון? על זה חזל אומרים את זה. אז אני תמיד הבנתי שהוא לא הכיר אותה. היא הייתה מכסה את פניה בבית חמיה, אז הוא לא הכיר אותה. זה לא הפשט. הוא הכיר אותה. זה לא הגיוני. אבל בגלל שהיא כיסתה פניה, היא תמיד הייתה צנועה, אז כאילו, זה לא הגיוני לו שזה מה שהיא תעשה. זה לא יכול להיות, כאילו, בן אדם לא רואה... זה מה שרשי כאן אומר. ורבותינו אמרו כי כיסתה פניה, כשהייתה בבית חמיה הייתה צנועה, לפיכך לא חשדה. לא שהוא לא הכיר אותה, בסדר? זה כאילו לא הגיוני לו. ואת אליה לדרך, והוא אומר, אבא נעבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ואת אומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? כן, זה משהו מקובל. והוא אומר, אנוכי השלח גדי איזי מן הצון. ואת אומר, אם תיתן ערבון, עד שולחך. אין בעיה שתשלם לי גדי. כן, זה דרך אגב מה שנקרא בתורה אתנן, שאסור להקריב אותו אחרי זה כקורבן, נכון? אבל תיתן ערבון. והוא אומר, מה ערבון אשר תן לך? עכשיו היא לא מתבלבלת. ואת אומר, חותמך. היה להם טבעת כזאת שהם היו חותמים בה. הופתי לך, זה הבגד שלך. מעיל, בגד, ומתך אשר בידיך. כן, כל הדברים הכי אישיים של הבן אדם. ויתן לה, ויבוא אליה, ותר לו. ותקום ותלך, ותסר צעיפה מלה, ותלבש בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעהו הדולמי, לקחת הערבון מיד האישה, כאילו לתת את הגדי ולקחת את הערבון ולא מצא. ושאלת השם מקומה לאמור, היה הקדשה היא בעיניים על הדרך? איפה הקדשה הזאת שהייתה פה בצומת? והם אמרו, לא הייתה בזה קדשה. מה פתאום, אף פעם לא הייתה פה קדשה. והיה שובל יהודה, והוא אומר, לא מצאתי, הרי הוא הדולמי חוזר אליו. וגם אנשי המקום אמרו לו, הייתה בזה קדשה. זה לא מקרי שלא מצאתי אותה, זה באמת כנראה טעות. והוא אומר, יהודה, תיקח לה, פן דניאל אבוז. הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאת? קודם כל, גם כאן אני חייב לעצור. אתם רואים איזה מוסריות יש כאן, כן? של יהודה. לכאורה לנו, בעיניים שלנו, זה נראה מעשה, מה? לא תקין, בעייתי מאוד, נכון? אני מזכיר שזה לפני מתן תורה. ולפני מתן תורה פילגש מותרת, אולי גם לפעמים באופנים מסוימים, גם אחרי, אבל פילגש מותרת, וזה דברים שהיו מקובלים, ועוד יותר מזה, כנראה שכאן, מה זה כנראה? זה בטוח, הקדוש ברוך הוא פה מגלגל, בצורה טבעית זה לא יוצא זה, אבל בסוף חבר'ה, מפה יוצא המשיח, מפה יוצא מלכות בית דוד. אני כבר כן, אני לא מדבר איתכם כבר על אחר כך על רות המואביה, ועוד לפני זה עלות, תראו כמה תהליכים המשיח מגיע מכל מיני סיבוכים. זה לא יאומן. זה בלוט, נכון? ואחרי זה פה, ואחרי זה ברות המואביה. כמה, שלוש פעמים שאנחנו היינו פוסלים את זה. אז כמובן שהכל פה דברים עמוקים. והם הרדתי, קח לה, פן יהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאת. והיא כמשלוש חודשים, כאילו עברו שלושה חודשים, אומרים פה חסד שזה לא בדיוק שלושה. רוב ראשון, רוב אחרון והאמצעי. ויוגד לדע למור, זנתה תמר קלתך, כן, חודש שלישי, זה החודש שכבר מזהים בו את העובר, פחות או יותר, וגם היא נערה לזנונים. ואומר, זה לא רק שהיא זנתה, יש גם הוכחה, איך אומרים, אי אפשר להתחמק מול העיניים. ואומר, יהודה הוציאוה ותשרף. גם זה נראה רע. נכון? אבל עוד פעם, אני אומר, זה כנראה, כלומר, אישה, יהודה לא יודע את הסיפור הזה שזה היה איתו, כן? אישה. שלא מתייבמת, בזמנם, לפני מתן תורה, זה היה החוק כאילו, זה כמו זנות, זה כמו אישה שמזנה תחת בעלה, במובן מסוים. כי יש מישהו שאמור להתחתן איתה. היא מוצאת, חזל פה לפעמים, מוצאת כלמשון להצית, כן, אבל היא הוציאה אותה בשביל לשרוף אותה, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. חזל אומרים פה דברים נשגבים ונוראים. מה אומרים פה חזל? רבותיי, מוטב לאדם שיזרוק עצמו לתוך כבשן האש והיה להלבין פני חברו ברבים. היא הייתה יכולה להגיד את זה ממך ולהינצל, אבל היא לא רצתה להלבין אותו. אולי הוא לא רוצה לספר את זה. אולי זה לא... ואת אומר, הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה? היא שירה את זה לא. ויקר יהודה ואומר, צדקה ממני. אז בפשט, צדקה ממני זה יותר, יותר צודקת ממני, כאילו. חזל אומרים, צדקה, פסיק, ממני ההיריון הזה. וחזל, עוד חזל אחד אומרים, עוד יותר עמוק, מה זה צדקה ממני? ריבונו של עולם אומר ממני. כל הסיפור הזה היה ממני, בשביל שיצאים פה המשיח, כי דרך טבעית זה לא היה אמור לקרות. כי על כן לא נתתיה לשינה בני, כי על כן לא נתתיה זה כאילו, זה בא בעקבות זה שלא נתתי אותה לשינה בני, ולא יסף עוד לדעתה. אומרים חזל שני פירושים, כמו עם אלדד ומידד, נכון? וזה הרבה פעמים בתורה. ולא יספו, ולא יספו. אז מה זה ולא יסף? או לא המשיך, זה הוא יודע שהיא קלטו, או שהוא לא הפסיק. וזה, הפירוש השני דווקא מאוד מחזק את מה שמעתי, זה לפני מתן תורה, וזה בסדר. אוקיי? עכשיו, גם כאילו, מה פתאום הוא לא שורף אותך שמתברר שזה ממנו? מה זה, פרוטקציה? לא, זה לא חטא אם זה ממנו. אתם מבינים? מתי זה חטא? מתי זה חטא? כשהיא רוצה לצאת מהמשפחה. יש לך מישהו שאמור להתחתן איתך מתוך המשפחה, זה היבום, ואת בורחת החוצה. אבל פה, מה היא עשתה? נשארה בתוך המשפחה, הכל נשאר, כמו שאומרים, הכל נשאר במשפחה. אז זה באמת לא חטא, זה לא פרוטקציה. בסדר? והיא בעת לידתה והנה תאומים בביתנה. אז חזל עושים פה את ההשוואה הידועה בין זה, תאומים, תאומים, עם עשיו ויעקב, שם זה אחד רשע, פה שניהם צדיקים. והיא בלידתה, ויתן יד, אחד מוציא את היד שלו החוצה, ותיקח המילדת, אגב, זה לא מוצלח שיוצאת יד ראשונה. בלידה אמור לצאת הראש ראשון, בסדר? זה לידה מאוד מסובכת, עד כמה שאני יודע. לא מבין בזה הרבה, אבל ככה זכור לי. והיא בלידתה, ויתן יד, ותיקח המילדת, ותקשור על ידו שני. שני זה חוט צמר בצבע של שני. ותומר למור, סליחה, זה יצא ראשונה. והיא כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, הוא פתאום מחזיר את היד, ואז מישהו אחר פורץ קדימה. ותומר, מה פרצת עליך פרץ? ויקרא שמו פרץ. ומפרץ יוצא דוד. המלך פורץ לעשות לו דרך, זה מין מנהיגות כזאת שפורצת קדימה. ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח, כי הוא זרח. כביכול זריחה, שהוא זרח ראשון. חמישי. ויוסף הורד מצרמה, ויקנהו פוטיפר, עכשיו חוזרים, חוזרים אחורה ליוסף, נכון? הפסיקו פה עניין של יהודה. כן, אז עוד סיבה. למה הפסיקו? סיבה ראשונה, כדי להגיד לך שהורידו את יהודה מגדולתו, כמו שאמרנו קודם, וסיבה שנייה, כדי לסמוך את מעשה של אשת פוטיפר למעשה של תמר, להגיד ששתיהם לשם שמיים התכוונו. גם פוטיפר, אשת פוטיפר, סליחה, הרי הבת שלה התחתנה בסוף עם יוסף, אז היא כאילו ראתה ש... אז היא רצתה להידבק בו. ויוסף הורד מצרמה ויקנהו פוטיפר סרי ספרו שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים, אתם יודעים איך הישמעאלים מתורגם פה? ערביי, כאילו ערבים. מיד הישמעאלים אשר עבדו שם, הזכרנו את הפסוק הזה, אם אתם זוכרים קודם, נכון שזה קשה? שרש"י אומר שהם קנו אותו מהמדיינים, ופה כתוב שהישמעאלים הורידו אותו. אז לפי הרמב"ן זה טוב, למה? הישמעאלים מורידים אותו פיזית, אבל מי שמוכר אותו זה המדיינים. ויהי אדוני את יוסף. והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי. יוסף, רבותיי, הכוח של יוסף זה הכוח המעשי. כל מקום שהוא מגיע אליו, הוא מצליח. בסדר? וגם עוד דבר, שם שמיים כל הזמן שגור בפיו. זה דבר חזק מאוד שרואים. והיא אדוני את יוסף, והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי. והיה אדוניו כי אדוני איתו, שימו לב, כי השם איתו. אפילו הוא מצליח להשפיע על אדוניו לדבר כמו שצריך. כן? הוא לא אומר, וואלה, זה הצלחה, איזה יופי, איזה תותח אתה. תותח מחירות. לא, בולדוזר. לא, השם איתו. וירא אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישר את אותו, ויפקידו על ביתו, וכל אשתו נתן בידו. קיצור, הוא נתן לו את כל המפתחות, הכל אתה. והיא מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו. ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף. והיא ברכת אדוני בכל אשר יש לו. בבית ובשדה, שמתם לב, ברכת השם. כל הזמן שם שמיים. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף. ממש, כאילו נותן לו את כל ה... הכל הוא סומך עליו בעיניים עצומות, ולא ידע איתו מאומה, כי מת הלחם אשר הוא אוכל. בפשט כאילו, היה לו איזה אוכל שהוא היה ממונה עליו, לא יודע מה, וזה היה שלו, כאילו, הוא היה אחראי על זה. חוץ מ... והכל היה יוסף אחראי. אבל חזל אומרים שהאוכל זה לשון נקייה לאשתו. כלומר, אני נותן לך הכל, וחוץ מהאישה. וזה כאילו ביטוי שמכין אותנו לה, להמשך. ויוסף יפה תואר, ויפה מראה, גם פה אתם זוכרים שהוא נער את בני בלעה, שאמרנו שהוא קצת צלצל בשערו וזה, גם פה חז"ל חוזרים על הביקורת הזאת, כיוון שראה עצמו מושל, אגב מושל, אתם זוכרים למשול ביום ובלילה, אתם זוכרים את המושל? המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, מה רש"י אומר פה? מושל. כיוון שראה עצמו משה אוכל ושותה ומסלסל בשרו. קיצור, איך אומרים, התחיל ככה להתפנק. אנחנו לא מבינים בזה כלום, אין לנו שום הבנה, אבל יש פה איזה ביקורת של חז"ל. שישי. ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדונה ותניה. זה מדהים. יוסף הוא שישי, נכון? באושפיזין. ושישי זה מידת יסוד. והחסידים תמיד הכי אוהבים את עליית שישי. והסיפור עם אשת פוטיפר, איפה זה? בשישי של הפרשה. מדהים, נכון? ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימהם, ואומר לאשת אדוניו, ואין אדוני לידי תימה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, הוא אומר, טענה מוסרית, אפילו לא טענה רוחנית, טענה מוסרית, בסיסית. אין תורה בעולם עדיין, אין. למרות שחזל אומרים שעל בני נוח היה אסור עריות, אבל הוא אומר, טענה מוסרית, כאילו, לקחת אישה לבעלה, או שאישה מחליטה ללכת לזה, זה פגם, לפני שזה פגם רוחני, זה פגם מוסרי. לא צריך להיות איזה צדיק גדול בשביל לדעת את זה. זה גם הטענה שהוא אומר לה. איננו גדול בבית הזה ממני. זאת אומרת, אני פה שולט על הכל ולא חסך ממני, מאומה קים אותך, זה הלחם הזה שאמרנו קודם, הלחם אשר הוא אוכל, נכון? קים אותך באשר את אשתו, זה דבר הכי אלמנטרי. ואיך הסערה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוהים. כן, רש"י כאן אומר שבני נוח נצטוו עליו, זה מעבר לפגם המוסרי, זה גם פגם רוחני. והיא כדברה אל יוסף יום יום, קיצור היא עבדה על זה קשה, ולא שמעה אליה לשכב אצלה להיות אמא. לשכב אצלה, אומרים חז"ל בעולם הזה, להיות אמא לעולם הבא. אדם חושב שהוא עושה כל מיני חטאים, איזה יופי, איזה... החטא הזה רודף אותו עד העולם הבא. וזה נקרא להיות אמא, החטא נדבק בבן אדם. והיא כהיום הזה, אומרים חז"ל, היא מצאה פטנט. יום אחד שהיה להם חג, כולם הלכו לא יודע, לבתי עבודה זרה שלהם, לא יודע מה היה במצרים. והיא אמרה, זה היה הזדמנות שלי, אני חולה, לא מרגישה טוב, נשארה בבית. והיא כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אז הוא חזל פה, זה הרב ושמואל שדיברנו עליהם קודם. אחד אומר שבאמת הוא הלך לעשות מלאכתו. היה לו הרבה עבודה בבית. ואחד אומר, הלך לעשות מלאכתו, זה ביטוי נקי כביכול, לזה שהוא כבר חלס, הוא נשבר. לא עלינו. נשבר יום, 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 בכזאת עקשנית, כזאת מרשעת. והוא כאילו נשבר, ואז הדבר האחרון שהציל אותו זה דמות דיוקנו של אביו. לפעמים כאילו שזה חינוך כזה שמקבלים בבית, איזה מין משהו כזה שבן אדם יכול להתרחק, או זה פתאום ככה מנצטץ לו איזה... ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. לפעמים יצר הרע, לא צריך להתווכח. יצר הרע במיוחד בענייני עריות, לפעמים פשוט לברוח. לא להתמודד. ויהי כראותה, כי עזב בגדו בידיו וינוס החוצה. פדיחה, נכון? כאילו היא יצאה מה זה על הפנים מהסיפור הזה. אז היא הופכת את זה, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור, הוא הביא לנו איש עברי לצחק בנו. המילה לצחק היא קשורה לענייני עריות, היא לא סתם. זה לא לצחוק, צחוקים. איפה רואים את זה שזה קשור לענייני עריות, אתם יודעים? מי יודע? כתוב שאבימלך השקיף ביד החלון, ואז הוא רואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, נכון? מצחק. וזה גם ענייני כאלה של בן איש לאשתו. בא אליי לשכב עמי ויקרא בקול גדול, ויהי כשומו כי ירים אותי קולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי ויינוס ויצא החוצה. קיצור, טענת, היא טוענת על ממש עלילת שווא, על אונס. ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי אשר הבאת אלינו לצחק בי. ויהי כי ירימי קולי ויקרא, ויעזוב בגדו אצלי ויינוס החוצה. קיצור, היא מחממת את בעלה. ויהי כי שמוע אדוניו ודברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה עשה לי עבדך, ויהי חרפו. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים. קיצור, הוא הולך לבור, כאילו הוא מדרדר, אתם שמים לב? הוא הולך לבור, מהבור למצרים, שזה בור עוד יותר עמוק. וממצרים לאן? לבור. יש פה הרבה בורות. ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. ויהי אדוני את יוסף ויתן אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. זה מדהים אצל יוסף, תוך שנייה הוא מסתדר בכל מקום, וכל הזמן שם שמיים שגור בפיו. זה כאילו הכוח הפיזי של עם ישראל, שהוא מצליח בכל העולם. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. קיצור, הוא נהיה בעל הבית של הבית סוהר. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני טוב ואשר הוא עושה אדוני מצליח. ממש אותם מילים כמעט שיש בבית אדוניו, שר הטבחים יש גם כאן, שביעי. שימו לב, באשר השם איתו. כל הזמן זה מודגש, השם שמיים הזה. ויהי אחר הדברים האלה, חתום משקה מלך מצרים ואופה לאדוניהם למלך מצרים, כתוב בחז"ל שהמשקה נמצא בקו שלו זבוב, והאופה נמצא איזה אדמה או אבן, או לא יודע בדיוק מה, במאפים שלו. ויקצוף פרעה שני שר עיסה, ושר המשקים ושר אופים, וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים, אל בית הסוהר. כנראה לשר הטבחים היה בית סוהר בבית שלו, שם זה גם היה בית הסוהר, ושם הוא שם את יוסף. מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישר את אותם. מה זה ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם? הוא יפקיד אותם או אותו עליהם, וישר את אותם, כן? הוא אחראי עליהם, הוא משרת אותם, והיו ימים במשמר, שנה. והחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו. המשקה והאופה אומרים חזל שהם חלמו את החלום ואת הפתרון שלה, שבן אדם השני. אשר למלך יוצא מה שאסורים בית הסוהר, ויבוא עליהם יוסף בבוקר ואה אותם, ואינם זועפים. למה? הם חלמו חלום ואת הפתרון של השני, וזה לא מסתדר להם. זועפים זה כועסים, עצובים. וישאל את סריסי פרעה שריתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? ואמרו אליו, חלום חלמנו, ופותר אין אותו. ואמר להם יוסף, לא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי, לא לי פתרונים. לאלוהים פתרונים, כל הזמן שם שמיים. ויספר שר משקים את חלומו ליוסף, ואמר לו בחלומי, והנה גפן לפניי. ובגפן שלושה שריגים, זה שלושה בעצם ענפים של גפן, כן? שריג זה ענף. ובגפן שלושה שריגים, והיא חפורחת עלתה ניצה, יש פה התפתחות. בחלום אני רואה שבהתחלה יש פרח, ואז זה נהיה ניצה, ניצה זה כבר נץ. שזה ממש התחלה של הפרי, ואז הפשילו השקלות הענפים, זה מתפתח מפרח לנעץ לפרי. בסדר, שלושה שריגים, גודל להם ככה בצורה מהירה מאוד פירות. וכוס פרעה בידי, ויקח את הענפים ויסחוט אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס על כף פרעה, כמו שאני תמיד עושה. ואם הוא לא יוסף, זה פתרונות שלושת השריגים, שלושת ימים הם, שלושת הענפים מבטאים שלושה ימים. בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשיך, יישא, מה זה יישא? זה גם ירים, אבל יישא זה לספור, לקחת חשבון, כן? שאו את ראש בני ישראל, זה לספור את עם ישראל, אבל זה גם לשאת. אז פה זה כפשוט, הוא מרים אותך מהבור, נכון? הוא ימנה אותך, אבל כאילו ירים אותך. וישיבך על קניך, מה זה קנה? מה זה קנך? זה בסיסך. ישיב אותך למקום הטבעי שלך, לעבודה שלך, לג'וב שלך, לתפקיד שלך. ונתת כוס פרעה בידו, כמשפט הראשון, אשר היית משקר, יחזיר אותך לזה. כי אם זכרתני איתך! כאשר ייטב לך, ועשית נעים עדי חסד, והזכרת נעיל פרעה ועוצה למעלה לזה, עכשיו יוסף, הוא פתר לו את החלום, והוא משתמש בפתרון, והוא אומר לו, תשמע, אתה הולך לצאת מפה, אני סתם כאן, תזכיר אותי לפרעה. ויש חז"ל שאומרים, זה רש"י לא מביא את זה פה, מעניין, אבל יש חז"ל שאומרים שבגלל זה נצפו לו שתי שנים. רש"י בסוף הפרשה אומר את זה? לא, אז הוא אומר שהוא שכח אותו, אבל לא כתוב כאן ש... בסדר, אבל לא כתוב שבגלל זה התווספו לו שתי שנים. כן, נכון, 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 אתם צודקים. ממש הרש"י האחרון בפרשה אומר את זה. יפה, יישר כוח. אז זה דבר מדהים, תמיד, נכון, תמתי על הדבר הזה. מה אתה רוצה, הבן אדם בבור הזה, מה, לעשות השתדלות מינימלית, כאילו, לא... מה, הוא לא... זה לא חוסר אמונה, כאילו. יש כל מיני הסברים לזה. אבל אחד ההסברים זה כאילו שלדרגתו של יוסף, אז זה כאילו נקרא חוסר ביטחון. כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך ועשתני עמדי חסד, וזכרתני אל פרעה ועוצתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמי אותי בבור. וירא שר האופים, כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, סלי נצרים כאלה, שאיתם מביאים את הלחמים. ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל, כאילו יש שלוש סלים ריקים, השתיים התחתונים ריקים, העליון עם מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי, והיה נוסף ויאמר זה פתרונו. תמיד אני חשבתי על זה, היה לו קשה בטח להגיד לו כזה פתרון, לא? הרבה יותר כיף להגיד את הפתרון הקודם, אבל אין ברירה, זה האמת. והיה נוסף ויאמר זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, פה האמת יישא, זה לא עובד. כמו שאמרתי קודם, שהוא מרים אותך פה, טוב, מרים אותך מהבור, אבל אחרי זה מוריד אותך מאוד מהר. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך, והיא ביום השלישי יום הולדת את פרעה, ואז משתה לכל עבדיו, כן? עושים מסיבה ביום הזה של היום הולדת, ואז הוא ככה נותן חנינה, נכון? זה מקובל. ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. ספר אותם, כשהוא ספר את העבדים, הוא ספר גם אותם, אמר, תביאו לי אותם. וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעה, באותה ארוחה הוא כבר הפך, החזיר אותו לתפקיד שלו, להיות משקה. ואת שר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, אומרים חז"ל, ולא זכר בו ביום, והוא גם, כאילו, טוב, זה טבעי לפעמים, הוא מתרגש, הביא אותו עכשיו, הוציא אותו מהבור, אבל הוא גם שכח אותו בהמשך, ובאמת פה חז"ל אומרים את מה שאתם אמרתם, שבגלל שהוא תלה את ביטחונו בבשר ודם, ולא באשם, אז הוסיפו לו שתי שנים. חזק וברוך, שבת שלום.